ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בקמא דף קוף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו חיוב החזרתה של הגזל עצמו אם היא פחות משווה פרוטה. האם חוששים לשמה תייקר? עכשיו הגמרא. למדנו במשנה בדף קוף ג' עמוד א' העניין של החסרת הגזל עד כדי כך שהגזלן צריך להגיע עד מרחקים. המשנה משתמשת בדוגמה של עד למדי, ארץ מדי, כדי להגיע לנגזל, להחזיר את הגזלה. אבל אם מדובר בכך חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, הנגזל מחל לגזלן על כמעט הכל חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, המשנה אומרת אין צריך ללך אחריו. אמר רב פאפה, לא שנו אלא שאין גזלה קיימת. מה שאמרנו עכשיו שאין צורך ללך אחריו זה אך ורק אם הגזלה אינה בעין, אבל גזלה קיימת צריך ללך אחריו. חיישינן שמא תייקר, מאחר שיש חשש כזה, אז אנחנו לא מסתכלים על מה שיש בשווי שלו העכשווי פחות משווה פרוטה, אלא מסתכלים עליו על השווי שיכול להיות היינו פרוטה או יותר, ואז חייב ללכת עד למדי. איקא דאמרי אמר פאפא לשנה שנייה בדברי רב פאפא, לא שנה גזלה קיימת, לא שנה שאין גזלה קיימת, אינו צריך ללך אחריו לשמא תייקר, לא חיישינן. וכעת אנחנו מגיעים לנקודה ארוכה, הוא מסומן בהתאם בערך 8 שורות בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם יכולים לראות מעוין ופס כפול, סדרה של דברי רבה שבהם הוא פותח בדבר מוסכם, והצורה השנייה, מה שאנחנו קוראים הרגש, אחר כך הכל הלכה רבה מעלה שאלה מה יהיה הדין במקרה אחר. אז פה נעשה מה שאנחנו נוהגים מדי פעם, לנצל את ההזדמנות שאנחנו לומדים מתוך הש"ס עוזר הגמרות המסומנות, להסתכל על הדף ממעוף הציפור. אז אנחנו אומרים פה אמר רבה גזל שלוש אגודות וכו', ובעוד כמה שורות אחרי הנקודה הזאת אתם אומרים באי רבה גזל שתי אגודות בפרוטה וכו'. אז אנחנו פותחים עם איזושהי הלכה המוסכמת, ועל זה נקרא לזה וריאציה. רבה מלא שאלה, ובהמשך אתם יכולים לראות ביום הרב הרי אמו נזיר שגילח וכו', והשורה אחרי בי רב הגילח אחת ונשרה וכו', וגם בהמשך לקראת הרבע האחרון של הדף ואמר רבה הרי אמור חבית שנקבע וסתנוע וכו', בי רבה אגב חציה, זו שאלה בעניין נקב שבחבית, ושתי שורות מסוף העמוד הרי אמור גזר חמי צבב הפסף וכו', בי רבה, וזה מביא אותנו לעמוד ב'. אני חושב שהמבנה ברור וניכנס עכשיו לתוכן הגמרא. אם זה לא היה ברור אז רק נבהיר ש אין קשר בין השאלות האלו מבחינת תוכן חוץ מהמבנה הדומה. הגמרא אמר רבה גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות, השווי של כל אגודה יוצא פרוטה, והוזלו ועמדו על שתיים, אחרי שהוא גזל אותם, כעת המחיר בשוק של שלוש אגודות הוא רק שני פרוטות. אם החזיר לו שתיים, חייב להחזיר לו אחרת, כלומר אגודה אחרת. אומר רש"י, חייב להחזיר לו אגודה אחרת, ואף על פי דאשת לא שוויה פרוטה, השווי של, של אגודה אחת היא כבר אינה שווה פרוטה, וכידוע, דבר שפחות משווה פרוטה הוא לא נחשב ממון, וחיובי חיובים שקשורים לממונות לא שייכים אליו. אבל כאן, למרות שהוא לא שווה פרוטה, כיוון שבשעת גזירה הווה שווה פרוטה, באי לדועי ולהוליכה אחריו. נמשיך בגמרא. ותנא תונא, התנא שלנו מסייע לדברי רבא. גזר חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך. איך, למה הגזלן יכול לצאת חובתו ככה? תאמה דעיתי ביני, מאחר שזה בעין, הכיכר, החמץ הוא בעין, הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך. הלתי בעיני, אם זה לא היה בעין, אף אגב דהשת לב ממון הוא, מאחר שמדובר בחמץ שעבר עליו הפסח, הוא עשו בהנה, הוא אינו שווה כלום, כיוון דמעיקרה ממון הוא בעין שלומים אל. הכנה מגם בעניין דינו של רבא, אף אגב דהשת לא שווה פרוטה, אותו אגודה שלישית אינה שווה פרוטה, כיוון דמעיקרה הווה שווה פרוטה, בעין שלומי, הוא חייב לשלם. וכלול בדין הזה שבעין שלומי, רש"י אומר, הוא גם חייב להוליכו אחריו, להגיע לגזלן עצמו, לנגזל, סליחה, לנגזל עצמו. באי רבא, שאלה חדשה, גזר שתי אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן, מהו? מי אמרין נהשת לקה גזי לגבי? אחרי שהוא החזיר אחד, מה נשאר? אגודה ששוויה חצי פרוטה, אז זה נקרא לקה גזי לגבי, אז אין חיוב עליו. או דלמה, לא הדר גזלה דהווי לבי. מצד שני, הוא החזיר רק אחד, הוא לא החזיר את שתי האגודות, הוא לא החזיר את הגזלה שהיה אצלו. הדר פשטה, אחרי שרבא מעלה את השאלה, הוא גם עונה, גזלה אין כאן, השווה אין כאן. קצת מורפל התשובה הזאת, לכן הגמרא שואלת, אי גזלה אין כאן, השווה יש כאן. אז הגמרא אומרת, הכי כמר, אף אגב שגזלה אין כאן, מצוות השווה אין כאן. ובתוספות יש שני פירושים, תיקון טעות מצידי התוספות שמביא שני פירושים, זה על המשך הגמרא. אבל בשלב הזה, יש תוספות שמתייחס לתשובת הגמרא, מצוות השווה אין כאן, נראה דלא באי למפשל אלא דלא מעכב מצוות השווה, ומצוות השווה מיה לא קיים. אנחנו חוזרים לגמרא. ואמר רבא, הרי אמרו נזיר שגילח, יש מצווה בסוף תקופת הנזירות לנזיר לגלח את כל שערות ראשו. יש מחלוקת האם הגילוח הוא מעכב שאר הדברים שנאסרו לנזיר, למשל שתיית יין. אבל בינתיים אנחנו נתמקד בדין גילוח. אמרו שנזיר שגילח ושיער שתי שערות, לא הוריד שתי שערות האחרונות, לא עשה ולא כלום, כי הנזיר חייב לגלח את כל השערות. באי רבא, גילח אחת, הוא גילח אחת משתי השערות האלו, ונשרה אחת, האחת, כלומר השנייה נשרה, מהו? האם הוא קיים המצווה? אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, רב אחא שואל לגבי הדוגמה הזאת, אין כאן שאלה, נזיר שגילח אחת אחת כמבי עלי לרבה, זה ודאי גילוח. הרי נשאר שתי שרות, הוא בא לסיים את הגילוח, הוא גילח אחת מהשתיים, נשאר השנייה, אין מה לצפות ממנו מעבר לזה. אומר רש"י, אמר לרב אחא לרבי נזיר שגילח כל השרות אחת אחת כמבי עלי בתמיהה, כלומר הוודאי גילוח אבי, כיוון שבשעה שבא לגלח, תהיינו בסוף שהיו שתי שרות, היי שיעור הווי בשיעור גילוח, מה שנשאר היה בו שיעור גילוח, שיעור גילוח של שתי שרות וגילח אחת, ואף על פי שנשרה שנייה גילוח הוא. אז מה בכלל היה השאלה של רבה? אמר לי רבינה מסביר, לא צריכה, צריכים את רב להעלות כשאלה, כגון שנשר אחת מהן, היו שתי שרות בסוף, הוא ניגש לגלח אותם, ומה קרה? אחד מהם נשר וגילח אחת, והוא גילח את האחת שנשאר, וכאן כשהוא בא לגלח אין שיעור גילוח. מי אמרינן, אשתה מיד לקה שיעור, או דילמה עליו גילוח הוא, דמעיקרה השיער שתי שערות, והשתה כי גילח לא הביא שתי שערות. אז מצד אחד אין שום בעיה, כי כעת אחרי שנשר אחד מהשניים ונשאר רק אחד, אין שיעור גילוח, אז אין מה לצפות מעבר לזה. מצד שני, אפשר לומר שהוא לא קיים מצוות גילוח, כי היה שיעור לגלח והוא לא עשה כך. הדר פשטה, שיער אין כאן, גילוח אין כאן. דומה למה שראינו מקודם. וזה קצת סתום, כמו השואלת, אי שיער אין כאן, גילוח יש כאן, אז יש שהוא מקיים מצוות גילוח. האחי כמר, אף הפי ששיער אין כאן, דהיינו נשאר אחד ונשאר רק אחד, אז אין שיעור שעומד לגילוח, מצוות גילוח אין כאן. ונפנה לתוספות, מצוות גילוח אין כאן, הוא מעכב מלשתות יין ומלטמא למתים כאילו לא גילח, כלומר כמאן דאמר גילוח מעכב, כפי אנחנו אמרנו את זה מוקדם יותר, שיש דעה כזאת, יש מחלוקת, אז לכן תוספות מציין מאן דאמר, כלומר כמו המאן דאמר גילוח מעכב, כתוב בפסוק במדבר פרק ובפסוק דאחר ישתה הנזיר יין. מה זה אחר? אחר כולם, רק אחר שהוא עושה כל הנקודות, הדרישות לטהרת הנזיר, לשם סיום הנזירות, כולל התגלחת, רק אז הוא יכול לשתות ביין. זה פירוש אחד. אינמי, מה שנאמר פה, מצוות גילוח אין כאן, פירוש שני, לעניין מצווה, כאמר, דלא קיים מצוות גילוח. עכשיו הפירוש הזה, ועליבה דקולי אלמה, דפלוקתא היא בנזיר בפרק שלושה מינים, זה שם הפרק שבנזיר. אנחנו חוזרים לגמרא, ויאמר רבה, הרי אמרו, והמקרה הבא שנוי במחלוקת בדף שלנו, יש כאן רש"י ויש תוספות, אנחנו נביא את פירוש התוספות לגבי הסבר המקרה הבא. הרי אמרו, חבית שנקבע וסתמוה שמרים הצילוה. חבית, נגיד חבית מלא מזון או מלא יין, ולפי תוספות מדובר בחבית שמוקף צמיד פתיל. זאת אומרת שהחבית הזאת מכוסה סתומה עם צמיד פתיל, זה נקרא כיסוי של חרס או טיט שכיסו וסתמו את החבית, והוא שומר מפני תומה. אפילו אם נכנס החבית הזאת באוהל המת, התחולה של החבית המכוסה הסתומה בצמיד פתיל מגן מפני תומת מת לתמות את התחולה של החבית. אבל כאן אנחנו מדברים על חבית שנקבע, נקב נוצר. השיעור של הנקב, אפשר לראות בתוספות, מדובר בנקב בשיעור כונס משקה. אין כאן עניין להתמקד כל כך בפרטים האלו, אבל נקב שיכול, שמבטל את כוח ההגנה של הסתימה או של הכיסוי על החבית הזאת. אבל נכון היה נקב, אבל גם נסתם על ידי שמרים. שמרים, מדובר בחבית מלא יין, בתחתית היין מצטבר שמרים, והם מהווים, הם הצטברו ומילאו את הנקב, וזה מחזיר את החבית למצבו הקודם כחבית סתומה. באי רבה, אגף חציה מהו? שוב, לפי התוספות מדובר בו שהוא סתם בטיט, חצי הנקב. המילה אגף זה כמו מגופה, מגופת חבית, כמו הכיסוי או הסתימה של חבית. זה אגף בטיט, חציה של הנקב, מהו? אפשר לראות חלק מהתוספות, יש לנו גם כוכבית, ונראה, באמצע תוספות דיבור המתחיל הרי, נקרא כמה שורות, ונראה לפרש תאיר בחבית המוקפת צמיד פתית, שאין תומה נכנסת בה בעולם מת, ונקבה בכונס משקה, זה שיעור גודל הנקב. תהכי, הווי השיעורה, כנראה במסכת כלים, זה שיעור שמאפשר התומה לחדור פנימה. וסתמו השמרים, מצלת על כל מה שבתוכה. והנה זה מה שרצינו לעת עתה לראות בתוספות. כמובן כל אחד יכול להמשיך בלימוד התוספות. אנחנו חוזרים לגמרא, באי רב, השאלה נשאלה אגב חציה מהו, המלא, וכאן אנחנו ממשיכים עם תשובה ארוכה בערך שש שורות ומסומנת בהתאם, ומיד אחרי התשובה הגמרא תביא דחייה לדברים. אמלי רב ימה לרב אשי, לאו משנתנו איזו דתנן, הרי התשובה לשאלה נמצא במשנה מסכת כלים, חבית שנקבע וסתמו השמרים מצילוה, פקקה בזמורה עד שימרח, אם הוא הכניס ענף עץ תוך הנקב, אז הזמורה לא יסתום את הנקב עד שהוא מורח טיט שיחזיק את הזמורה, את הענף, במקום, כסותם הנקב. היו בה שתיים, שני זמורות שנקפו, שמילאו את הנקב, עד שימרח מן הצדדים ובין זמורה לחברתה. כאילו רק אז הנקב יהיה סתום. תמה דמרח, למה זה מועיל? כי הוא מרח, הוא מרח טיט שם להחזיק את הזמורות במקום. הלא מרח לא. עמי, למה אם הוא לא מרח אתה אומר שזה לא סתימה וטבעי? כי אגב חציה, למה שזה פחות מאגב חציה? ואנחנו, מה אנחנו רואים? שאגב חציה לא מועיל. אבל הגמרא דוחה, אין להביא ראיה מאי מריחה בזמורה למקרה של אגף חצייה. אמרי, אחי השת, איך אתה משווה בין המקרים? הם לא דומים, אתה מי לא מרח, אם אתה לא מרח, הוספת את המריחה המחטטית, לא קי, הזמורה לא יחזיק בנקב כסותם, לא קי, לא יתקיים. אגב חציה במילי דקאי, קאי, אם הוא מרח ומילה חצי הנקב עם טית, מה שהוא מילה זה כן ימשיך להחזיק מקום. ויאמר רבה, היי, הרי אמור, גזל חמץ ועבר לפסח. אומר לו, הגזלן יכול להגיד לנגזל, הרי שלך לפניך. באי רבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. נשבע עליו, הגזלן נשבע שזה לא אצלו. מה הוא? אומר רש"י בשורה הראשונה, נשבע עליו לאחר שנאסר, נשבע, זאת אומרת, מה זה לאחר שנאסר? אחרי שעבר עליו הפסח, הגזלן נשבע שאין אצלו, ולא גזלו ממנו. מה הוא? וכמובן מתברר שהוא שיקר, מה הדין לגבי הגזלן שנשבע על חמץ שעבר עליו הפסח ונשבע וכפר שיש לו? מי, מה הוא? אומר רש"י בשורה הראשונה, מי אמרינן המנח, אמרנו שהוא שיקר, אז החמץ נמצא אצלו, מונח אצלו, אצל הגזלן, ויכול לפתור בו את עצמו, יכול לפתור, שיחזיר את זה. ושתקח תלב מידי כפרי, האיסור שעליו מענישים בנשבע, בנשבע זה שבועה שיש בו משום כפירת ממון, שתודות לשבועה זה שנשבע לשקר, הוא מנסה לפתור את עצמו מתשלום. כאן הוא לא פותר את עצמו, כי הרי אותו כיכר נמצא, ולכן כמו שרש"י אומר, מתברר שהוא לא כפר כלום. ממשיך הגמרא, מי אמרינן כיוון דאי מגניב, אם אותו כיכר היה נגנב מן הגנב, באי שלומילי, הגנב היה צריך לשלם כסף לבעלים, ועכשיו שהוא נשבע, הוא מנסה לפתור את עצמו מתסריט פוטנציאלית תיאורטית. אז מאחר שאם היה נגנב מהגנב הוא היה צריך לשלם, ועכשיו שהוא נשבע הוא לא יצטרך לשלם, ממונה ככפר לי, זה כן נחשב כפירת ממון. אני חוזר עוד פעם, במציאות הוא לא כופר כלום, כי זה נמצא אצלו עכשיו, אבל אם זה היה נגנב ממנו, היה צריך להוציא תשלום מכיסו, ותודות לשבועה הוא לא יצטרך לשלם כי הוא נשבע. אז זה צעד אחד. או דילמה אשתמיד המנח ואפר באמרו ולא כפר לי ממונה. מצד שני, זה כמו אפר, הוא חמץ שעבר עליו הפסח, הוא אסור בהנה, זה כמו אפר. ומאחר שכן, וכעת שהוא כפר, הוא לא כפר ממון, זה לא כפירת ממון. אמרנו מקודם שרק בשבועה שיש בו כפירת ממון, אז הוא חייב את כל העונשים הקשורים לשבועת שקר שיש בו משום כפירת ממון. אז השאלה נשאלה, מילתא דאיבאי לי לרבה, זו שאלה של רבה, פשיטא לי לרבה. אצל רבה זה בכלל לא היה שאלה, דאמר רבה שורי גנבת, כך התובע טוען נגד הגנב, אתה גנבת השור שלי, והוא אומר לא גנבתי. אז התובע שואל, מה טיבו אצלך? ואתה רואה שהשור שלי הוא נמצא אצלך, מה אתה אומר? אתה לא גנבת. אז הנתבע אומר, שומר חינם אני עליו, והוא נשבע שכך שהוא לא גנב, זה אצלו זה נמצא אצלו כי הוא שומר עליו. ואחר כך, אחרי שהוא נשבע, הוא הודה. חייב. חייב, מה הכוונה חייב? אנחנו רק רמזנו על זה מקודם, הוא חייב קורבן שבועה, יש קורבן אשם, שאשם גזלות, שהוא חייב. למה? איפה יש כאן כפירת ממון? הרי השור נמצא פה, נכון, הוא נשבע, אבל הוא הודע, והוא יכול למסור לתובע את השור. זה לא, הוא לא כפר ממון, אז למה הוא חייב? שרי פטר עצמו מגניבה ועבידה. אם אותו נתבע שהוא כפור, מה, אני לא גנבתי, והוא השור נמצא, אבל אם השור הזה היה נגנב ממנו, הוא היה חייב לשלם מכיסו. זה הכוונה שפטר עצמו בשבועה, הוא פטר עצמו מגניבה, ושאם יגנב ממנו הוא לא יצטרך לשלם. הרי הוא טען שהוא שומר חינם, ושומר חינם פטור משום גניבה ועבידה. אנחנו נסתכל ברש"י, שהרי פטר עצמו בשבועה מגניבה ועבידה, שאם היה נגנב ממנו משבועה ואילך היה נפטר בדברי שקר, שהרי הוא עצמו גנבר וחייב בכל אונסין עד שיחזירנו. רש"י מוסיף פה, וזה לקראת המשך הגמרא, שווה לנו להכיר, שואל, מי שלא שומר חינם או שומר שכר, הוא שואל, פטור, הוא פטור במיתה מחמת מלאכה, הוא מכחש בשר, מחמת מלאכה, זה למעבר מלאכה שאלה, הוא שאל את הבהמה כדי שזה יעבוד אצלו, ואם היה, אם השור הוחלש תוך כדי עבודה, הוא לא חייב על כך, כי מה, הוא שאל את הבהמה, ולאו לעוקמה בקיטה, הוא לא שאל את הבהמה כדי להעמיד אותו בכלוב. אנחנו קראנו את הרש"י רק לשם המשך הגמרא. עכשיו עוד דוגמאות שאומר לנו רבא. שוב פעם, ההתחלה הוא שבא תובע ואומר שורי גנבת, והנתבע אומר כאן בדוגמה השנייה, שומר שכר אני אביא. אם אתה שואל מה זה עושה אצלי, אתה העסקתי אותי כשומר שכר, והוא נשבע על כך, ואחר כך הודה. האם יש כאן כפירת ממון? הרי כפי שאמרנו מקודם, השור עומד כאן, הוא לא כופר ממון, כי הוא רק, הוא רק ימסור לתובע את השור. הרי הוא לא טוען בעלות על זה, שהוא טוען שהוא שומר שכר. אז נכון, הוא נשבע בשקר וכו', אבל לא כפר ממון. בכל זאת, רב אומר חייב, שפטר עצמו משבועה ומתה. שומר שכר בדרך, שומר שכר רגיל, כאשר אם קרה אונס כמו שבועה או מתה, הוא פטור. אז בכך שהוא טוען שהוא שומר שכר ונשבע על כך, הוא פוטר את עצמו מהתסריט הפוטנציאלי הזאת. שואל אני עליו, דוגמה שלישית, הוא אפילו שהוא טוען שהוא שואל, ואנחנו יודעים ששואל הוא חייב בכל זאת על כל מיני, גם על אונס הוא חייב, אבל יש נקודת פטור אצל שואל, ולכן, וכמו שקראנו מקודם ברש"י, ואם הוא נשבע על כך בשקר, הוא חייב שרי פטר עצמו ממתה מחמת מלאכה. אלמה, מה אנחנו אומרים מכל הדוגמאות האלו של רבא? אף אגב דה קיים, למרות שזה עומד כאן והוא מודה לבעלים עליו שזה שלך, כיוון דהי מגניב, אני חושב זה דוגמה שמתאים לדוגמה הראשונה ששומר חינם, שבדרך כלל הוא פתוח גניבה, מאחר שאם היה נגנב ממונה כפר, זה יחייב את ההושו, הוא טוען שהוא שומר, זה היה מחייב אותו לשלם ממונה כפר בגלל השפועת שקר שהוא נשבע שהיה מציל אותו, היה חוסך ממנו לשלם. אני קורא עוד כאן, כיוון דהי מגניב ממונה כפר כפר, השתנמי, גם שהוא עומד כאן, ממונה ככפר, החנמי, בניין נשפל חמץ לאחר שנאסר, אף אגב דאף רבי אמרו, כיוון דאי מגניבים החמץ היה נגנב מהגנב, בא ישומי לי ממונה מעליה, היה צריך להוציא מכיסו לשלם לנגנב, לבעלים, השתנמי ממונה ככפר לי. יתיב רבה וכאמר לה שמיתה. רבה השמיע את דינו, וזה משך קושיה עליו, איתיבי רב אמרם לרבה. אנחנו סימנו את השורות הבאות, שזה בעצם כולל ברייתא, כקושיה ארוכה. ומה מקשה רב אמרם? הפסוק אומר, וחיחש בה. פרט למודה בעיקר. כיצד? כמובן אנחנו מדברים על אחד ש שנשבע לשקר ואחר כך מודה. האם הוא עובר על עבירת שבועת כפירת ממון? אז אומר הברייתא, לא במקרה שהוא מודה בעיקר. כיצד? שורי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי, מה טיבו אצלך? יש כאן רשימה ארוכה של תשובות שהנתבע טוען. אתה מחרת לי, אם אתה שואל מה זה עושה אצלי, מה השור שלך עושה אצלי, אני לא גנבתי, אתה מחרת לי, אתה נתת לי במתנה, אביך מחר לי, אביך נתנו לי במתנה, אחר פרתי רץ. השור שלך רדף אחר הפר שלי, מאליו בא אצלי, טועה בדרך מצאתי. וכאן דוגמאות נוספות שהן קשורים לדינו של רבה ישירות. שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו, ונשבע והודה. יכול יהיה חייב? תמוד אמר וחיחש בה, פרט למודה בעיקר. עכשיו באותו תסריט רבה אמר שהוא חייב. נכון, הממון עומד כאן והוא לא כופר בממון במצב עכשווי, אבל אם זה יגנב ממנו הוא יצטרך להוציא מכיסו, ולכן השואה שהוא נשבע זה אמור לחסוך ממנו את התשלום הפוטנציאלי הזה. ורבא אמר שהוא כן חייב. הנה מקור תנאי שאומר לא חייב, כי לעת עתה הוא מודה בעיקר. אחרי שרבא שמע את התקפה הזאת, הקושיה הזאת עליו, אמר לי תדורה, מה זה תיאור, אפשר לומר תגובה מעליבה, אפשר לומר. רשי כאן אומר תדוע אין לב, יש בשוליים קורא לו משועמם. יש ראיתי בשיטה מקובצת, תדוע זה לשון של אחד שמוריד ריר או שוטה. אז בסדר, אז שמענו רבה עם התגובה החריפה, והוא ממשיך, כי תניה היא שפטור, כאמר לי הנתבע אומר הילך. למשל הוא אומר שומר חינם אני עליו והילך, קח אותו. ובנסיבות האלו גם זה ראיתי בשיטה המקובצת, אין שום חשש של איזו גניבה עתידי. כי כאמינה, כשאני אמרתי את הדין שלי, תקיימה באגם. הפר, הבהמה עומדת שם, בשדות, באגם. אני קורא מתוך השיטה המקובצת שמביא את הרשב"א, שמה שרבא עונה, שהברייתא מדבר על מצב שהוא מהילה, כלומר, אני קורא מהרשב"א, שהיה בפניו, אותו פר, אותו בהמה שטבו ממנו, הוא עומד כאן והוא מהילך, דתו לקה למימר, כבר אין את האפשרות או האמירה הבאה, אדמייתי לי מגניבה, עד שאני מביא אותו אולי הוא יגנב, כי לא, הוא מוסר אותו עכשיו, כי כאמינה, כשאני אמרתי את הדין שלי, דקאי באגם דאיקה למחה, שיש מקום לחשוש דילמה אדמייתי לי, עד שהוא יביא אותו משם מגניבה מגניב. זה ההבדל בין הברייתא והדין של רבא. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא בברייתא, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לכמה שורות למעלה, בשורה הרביעי בשורות הרחבות, אתה מכרת לי. בברייתא שקראנו היה פתיחה, וכי חשבה פרט למודה בעיקר, שהוא מודה לתובע, זה שלך. בדוגמאות שראינו, בדוגמאות של תגובות שאומר הנתבע, אחד מהם היה אתה מכרת לי. אנחנו ממספרים כאן מספר אחד, הוא מקביל למספר אחד בברייתא. עכשיו זה דוגמה של מה? שמודה בעיקר? עוד פעם, הנתבע אומר, מה אתה תובע ממני? מה שאתה תובע, אתה מכרת לי. מהי מודה בעיקר עיקר? איפה הוא מודה? הוא טוען, זה לא, בכלל לא שלך, זה כולו שלי, וזה עוזר. מה זה מודה בעיקר שנאמר? לא צריכה, כן, צריכים את הדוגמה הזאת כדוגמה של מודה בעיקר. דיאמר לי, הנתבע אומר, לא נתתי לך דמי. הוא הקדים ואמר, אתה מכרת לי, אני לא גנבתי כמו שאתה טוען, אתה מכרת לי, אבל מה, אני לא שילמתי לך עבורו עדיין. שקיל תורך וזלקח את השור שלך ותלך. אז הנה, מודה בעיקר, גם אם הוא ענה לו אתה מכרת לי, כי בסופו של דבר הוא מודה על בהמה עצמה שאני לא שילמתי, אבל הוא קח אותו ותלך. עוד שאלות באותו רוח. הדוגמה מספר 2 היה אתה נתת לי, כך ענה הנתבע אחרי שתבו ממנו בטענת אתה גנבת את הבהמה, מה טבעו אצלך, והוא עונה אתה נתת לי, אביך נתנו לי. זה דוגמה מקרה 4. מי מודה בעיקר, אותו שאלה. ברגע שהנתבע אומר זה כולו שלי, איפה הוא מודה? דאמר לי, הנתבע בעצם אומר כך, אתה נתת לי למשל על מנת דאבית נלכנך דנפשה, על מנת שאני אעשה לך מה שיטיב לך, שיעשה לך נוח, ולא אבי לך, ואני לא קיימתי את התנאי, שקיל תורך וזיל, קח את השור שלך, והנה אתה רואה הוא מודה בעיקר וזיל ותלך. דוגמה מספר 7 שראינו למעלה, טועה בדרך מצאתיו. שואלת הגמרא, למה איבאיה לך להדורי לי? ומאחר שהוא לקח את הבהמה של התובע לתוך ביתו, אין לך גנב גדול מזה, אז למה שיהיה פטור אם הוא נשבע על כך? אנחנו נסתכל ברש"י, בא אלך להדורי נעלי כשמצאתו, לא היה לך לאוספו אל ביתך, שרי מכיר היית בו, ואין לך גנב גדול מזה. וזה בכלל לא מתאים מה שכתוב בברייתא וכי חש והפרט למודה בעיקר. הגמרא עונה, אמר עבוד שמואל, באומר, הנתבע אומר, שבועה, הוידה מצאתי, ולא הייתי יודע שהיא שלך שאחזירנה לך. תניה, אמר בן עזאי. אנחנו פותחים פה בברייתא שלדעתי היא סתומה, קשה להבין אותו בלי רקע. אנחנו שומעים שבן עזאי אומר שלוש שבועות הן, אבל צריכים שוב פעם לתת רקע. בשוליים יש לנו נושא עד אחד שנשבע לבעל אבידה דאינו יודע מאומה על אודות אבידתו, וחזר והודה שידע משהו עליו. האם זה נחשב שבועה של כפירת ממון לחייבו קורבן? אז אנחנו חוזרים לגמרא עם דינו של בן עזאי. אחרי שהעד נשבע שלא יודע מאומה על אבידתו של התובע, חזר והודה אחד מהודעות הללו. עכשיו אנחנו נראה שלוש דוגמאות של הודעות אחרי שאותו טען בשבועה, אני לא יודע כלום על מה שאתה תובע את האבידה. אז אומר, אמר בן עזאי שלוש שבועות הן. הכיר בא ולא במוצאה. מה, הוא כן הכיר. שיש איזו בהמה שנעבדה, אבל לא מכיר מי מצא אותה. ההפך, במוצאה ולא בא. לא בא ולא במוצאה. זה מה שהוא הודה אחר כך. וזה מוזר. אם הוא התחיל והוא נשבע שהוא לא יודע כלום, ובהמשך הוא כאילו מודה, אני לא הכרתי בא ולא במוצא, אז אני כבר שואלת בתמיהה, לא בא ולא במוצא, קושטה השתה, אם זה אם כך, אז הוא נשבע בהתחלה שהוא אמר לא יודע מומה, שהוא אמיתית, זה קושטה, אמת. ההודעה זו תואמת לשבועה שהוא נשבע בהתחלה. אימה בא ובמוצא, זה ההודעה. מקודם הוא נשבע אני לא יודע כלום על העבידה שלך, ובסופו של דבר הוא מודע, כן, אני הכרתי את הבהמה שהייתה עבודה, ואני גם מכיר מי מצא. הגמרא שואל, למי הלכתה? מה שלמדנו עכשיו על שלוש שבועות אלו, לאיזו מטרה, מי נפקא מינה להלכה? רב עמי אמר רבי חנינה לפתור על כולן, הוא פטור, אותו עד הוא פטור, נכון הוא שיקר, אבל הוא פטור, הוא שמול אמר לחיוב, ובפלוטה תהני תנאי. המחלוקת רב עמי ושמואל הוא תואם למחלוקת תנאים. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, אנחנו עד עכשיו למדנו הרבה יחסית על הנושא של נשבע בשקר, וכלומר כופר ממון בשבועה, הוא נשבע שבועה שחוסך ממנו תשלום, ואחר כך הודה. ראינו ששבועה כזאת מביאה אדם להיענש, הוא חייב קרן, חומש וקורבן אשם. כאן יש לנו מקרה של עד שנשבע שלא יודע מומה. עכשיו עד אחד כידוע אינו מחייב ממון. אנחנו רוצים אחרי המילות ההקדמה אלו לעבור ברשי. שלוש שבועות הן בעדות אבידה שהשביע את העד, אם ראית את אבידתו, אבידתי, ואמר לב, ואחר כך הודע. הכיר בה ולא במוצאה האבידה. שמר שראה אותה מהלכת, הבהמה שנעבדה מהלכת ברשות אחרת, ואינו יודע מיהו המוצא. אנחנו מוסיפים את המילה המוצא על פי האגרות וציונים בהוצאת עוז ועדר. או הודעה שהכיר במוצא ולא בא. והיה לו לומר אותו עד, היה צריך להגיד איש פלוני מצא ועידה ואיני יודע אם שלך הוא. ובעד אחד כמיירי. שאלנו, מה אינף קמינה? מה, בהתחלה הוא אמר שלא יודע כלום, והוא נשבע על כך, אחר כך הוא יודע שכן יודע משהו עליו, וראינו רב עמי אומר לפתור, על כולן פטור העד, אומר רשי. אנחנו גם יודעים שעד אחד בענייני תביעת ממון, אם אדם אומר אני הלוויתי לך כסף והנתבע אומר אני לא קיבלתי ממך כלום ועד אחד מעיד אני ראיתי שקיבלת ממנו הלוואה, זה מחייב את הנתבע שטוען אני לא חייב לך, זה מחייב את הנתבע להישבע. בהרבה מקרים אדם לא רוצה להישבע, הוא מוכן לשלם ממון רק כדי לחסוך מעצמו השבוע. עד אחד הוא לא מחייב אישורות תשלום ממון, רק שני עדים יכולים בעדותם לחייב את הנתבע לשלם, אבל עד אחד יכול לחייב את הנתבע השבוע, ובפוטנציאל הרבה לא רוצים להישבע ומשלמים ממון. עכשיו, זה שהעד אחד אמר אני לא יודע כלום, זה אומר שהוא לא יכול לחייב הנתבע בכלום, הוא עצמו לא יודע כלום. ואחר כך כשהוא הודה שידע, הידיעות האלו הם השאלה שלנו, האם הידיעות האלו היו יכולים להביא לידי איזושהי תשלום. אז רב עמי אמר שעל כולן העד פטור, ושמואל אמר לחיוב שהעד הזה הוא חייב על כך שהוא נשבע בשקר, בזה שהוא נשבע שהוא לא יודע כלום. הוא בפלוקתא דהני תנאי דתניא המשביע עד אחד, והוא כפר והוא אומר שבועה שאיני יודע לך עדות, ואחר כך הודה אני כמו הדוגמה שהבאנו מקודם, אני כן יודע שאתה לקחת הלוואה וממילא אתה חייב לשלם. לא שהעדות מחייבת אותו לשלם, אבל זה תוכן העדות, אני כן ראיתי. אחרי שהוא חוזר ומודה, הוא אומר אני ראיתי שאתה כן לקחת הלוואה. רבי אלעזר, רבי שמעון מחייב שעד אחד שכפר ושיקר ושבועה שאיני יודע לך עדות, לפי רבי אלעזר רבי שמעון הוא חייב. במאי כמפני, מה שורש המחלוקת? מור סבר, רבי אלעזר רבי שמעון סבר, דבר הגורם לממון כממון דמי. ואנחנו הסברנו מקודם, אותו עד אחד אם היה מעיד אמת על ההתחלה בתור עד אחד, זה היה מחייב את הנתבע להישבע שאני לא חייב. והרבה פעמים אדם לא רוצה להישבע והוא משלם. עצם זה שהעד אחד לא העיד, זה הדבר שהיה, זה היה גורם להפסד ממון, כמו שאנחנו תיארנו, זה גורם לממון, אבל ולפי רבי אלעזר שמעון כממון דמי. אומר רש"י, פטור העד מקורבן שבועת העדות, זה התנא קמא, הוא פטור. למה? דהא אי הוה מסיד ליה, גם אם העד אחד היה מעיד, לא הוה מחייב לאיך אלא שבוע, זה לא היה מחייב לנתבע אלא להישבע. ואף אגב, דאיקא למימא דילמא לא משתבע, וצריכים להוסיף אלא משלם, למרות שזה היה קיים בפוטנציאל שאותו נתבע לא היה נשבע אלא היה משלם, גורם לממון. כל הסיפור פה זה לא עדות שהיה מחייב ממון, זה היה מחייב שבועה, ואם הנתבע לא רצה נשבע ישלם, זה נקרא גורם לממון פטור. והני נמי, הדוגמאות של בן עזאי, גורם לממון נינו. ולפי המראה כהן יש להמשיך ברשי, זה לא דיבור מתחיל חדש, לכן אנחנו סימנו את זה בהתאם. דבא ולא במוצא, הדוגמה הזאת, אני טוען העד הזה לגבי העבידה, אני הכרתי בהמה שמסתובבת כעבוד, אבל לא הכרתי מי שמצא. זה ההודעה של העד, שבהתחלה כפר לגמרי ידיעה על העבידה, אחר כך חוזר ואומר, אני כן ראיתי בהמה מסתובבת כעבוד, אבל אני לא הכרתי מי שמצא אותה. אי הווה מסיד לי, אם היה מעיד כך, ראיתיה שנמצאה בזווית פלונית, ואיני יודע מי מצא. היה בעל הוידה, בעל אותו בהמה, היה מחזר באותה שכונה עד שיודיעוהו, ואז היה יכול להגיע לבהמה שלו. וכל שכן בא ובמוצא, זה ודאי שאם העד הזה היה אומר אמת על ההתחלה, אני הכרתי את הבהמה וגם מי שמצא אותה, ומי הוא? ממון ממש, לא מפסידו. בזה שהוא כפר על ההתחלה, הוא לא הפסיד ממון ממש. דעינה מייסידו לה, גם אם הוא היה מעיד, ראינו שמצא פלוני זה, היה יכול לומר, אותו מוצא היה יכול לענות, נאנסה ממני, אין לי את זה, זה ברח ממני. הוא פותר עצמו בשבועה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, דין של רב ששת. הכופר בפיקדון, בלי להישבע עליו, נעשה גזלן וחייב באונסין. אנחנו מדברים על שומר שנמסר לו פיקדון לשמוע עליו, ואם מדובר למשל בשומר חינם או שומר שכר, הוא פטור מאונסין. שומר חינם פטור גם מגניבה ועבידה. אבל אם אותו שומר כפר בפיקדון, אין לי, לא נתת לי, מתברר שהוא לקח את זה לעצמו, רב ששת אומר, גם אם לא מדובר בשבועה על כך, עצם זה שהוא כופר הופך אותו להיות גזלן, ובכך חייב באונסין. הגמרא אמר רב ששת, הכופר בפיקדון, ואנחנו מדגישים בלי כפירה בשבועה, ובאו עדים שזה נמצא אצלו, נעשה עליו גזלן, הוא נעשה עליו משעת כפירה למרות שהוא לא נשבע, וחייב באונסין. אין לו עוד דין למשל שומר חינם, אם בהתחלה הוא קיבל אותו כפיקדון לשמוע עליו. וטענה תונה, והמשנה מסייעת לרב ששת. הפסוק בויקרא פרק A פסוק כ"ב, אנחנו הוספנו בשוליים הפסוקים הרלוונטיים לשורות הבאות, אז אנחנו נקרא ביחד. או, אני קורא מהשוליים, או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה אדם לחתור בהנה, פסוק חב ג', והיה כי יחדה והשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הפקד איתו, או את האבידה אשר מצא. אומר הגמרא, וכיחש בה, למדנו עונש, אזהרה מניין, תלמוד לומר, לא תכחשו. פסוק בויקרא פרק י"ט. כדי להטיל עונש מעבר לפסוק כתוב בו עונש, צריך פסוק נוסף שנקרא אזהרה, שבו כתוב לא תעשה, והוא נקרא אזהרה. ברש"י דיבור המתחיל וכיחש בה, למדנו עונש, תכתיב פטרי והשיב את הגזלה. אלמה קמה לברשותי להתחייב בעונסין משעת וכיחש עד אביד השווה, וזהו עונשה. העונש הוא שהוא כעת מתחייב אפילו בעונס, מה שלא היה מקודם. אנחנו חוזרים לגמרא. מה שכתוב פה, למדנו עונש מי לאו, אומר הגמרא, מה זה למדנו עונש? לעונש ממון, כלומר להתחייב בעונסין על שכפר. לא, לעונש שבועה. מתי הוא מתחייב בעונס? רק אם הוא נשבע על כך. הגמרא שואלת, רק נציין שאם אתה אומר כך, אז אין תנתונה, אין סיוע לרב ששת. אבל הגמרא חוזרת, כן, יש כאן סיוע. מדקתני סיפה דאישתבע, כמו שנראה בהמשך. בכלל דרישה, מה שאנחנו קראנו, דלא אישתבע, דקתני סיפה, פסוק שקראנו מקודם, בויקרא פרק ה' פסוק חף ב', ונשבע על שקר. למדנו עונש. כתוב בתורה אחר כך עניין של תוספת חומש וקורבן אשם, זה עונש. אזהרה מניין, תמוד לומר לא תשקרו, ומדסיפה דאישתבא רישא דלא אישתבא, וזה כמו רב ששת, כמו שאמרנו מקודם באמירה ותנא תונא, שגם בלי שבועה הוא הופך להיות גזלן, משעה שהוא כפר. הגמרא דוחה, אמרי אידי ואידי, הרי שווה הסיפה דאישתבא, ואין כאן תנא תונא כמו רב ששת, כי המקור בין ברישא בין בסיפה מדובר על שבועה. כאן שהודה, כאן שבאו עדים. עתו עדים חייב בעונסין. אם עדים באו ואמרו שהוא נתבע לקח את זה לעצמו, אז הוא יהיה חייב בעונסין. אבל שוב פעם אני מדגיש, אחרי שהוא נשבע הוא הודה, חייב בקרן וחומש ואשם. וכעת אנחנו רואים צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שאלו קושיות על רב ששת. אז יש פה מטיב רמי בר חמה, ובשורה ראשונה בדף קוף וו עמוד א', והאמר איפה. מטיב רמי בר חמה, מתי אומרים נשבעים ונוטלים? אולי רק מילת הקדמה, בדרך כלל שבועה דורייתא הוא שבועה שאדם נשבע כדי להיות פטור מתשלום. תובעים מבן אדם, אתה חייב לי. אני כאן לא נכנס לפרטי פרטים ודייקנות, אני אומר באופן כללי, פונים לבן אדם, אתה חייב לי כסף או משהו, וההוא אומר אני לא חייב לך, אז ההוא שנתבע צריך להישבע כדי לחזיק את הטענה שלו שאני לא חייב. זה נקרא שבועה לפתור. אבל יש מצבים שאותו שאמור להישבע הוא חשוד על השבועה. ראינו אותו בעבר משקר, ואז מטילים, לוקחים את השבועה כביכול ממנו ומטילים את זה על התובע, שהוא נשבע כדי לגבות. ומתי אומרים כך? והנה המקור שמביא רמי בר חמה, ושכנגדו חשוד על השבועה. אם זה שהיה אמור להישבע לפתור, הוא לא יכול, כי הוא חשוד, הוא משקר בשבועות, אז מטילים את זה על התובע. כיצד? מה זה חשוד על השבועה? כיצד? אחד שבועת העדות, אחד שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שב. שבועת שב זה שבועה שאדם נשבע ללא קשר לתביעת ממון. הוא נשבע על שולחן, השולחן הוא נשבע שזה כיסא. זה שבועת שב. ואם איתה, אם איתה לדינו של רב ששת, אם נכון דינו של רב ששת, שכופר גרידה הוא גזלן, כלומר גם בלי להיות חשוד על שבועה הוא כבר לא, הוא נחשב גזלן וכגזה הוא לא יכול להישבע, ואם איתה בכפירה הוא דאפסלי בלי להישבע. כאן אנחנו ראינו לדוגמה וכבקבנו את זה, שבועת הוא חשוד על שבועת הפיקדון, אבל קדם לשבועה עצם זה שהוא כפר, הוא כפר אין לי את הפיקדון הזה ונשבע על כך, אבל בלי הצורך להישבע על כך הוא כבר משעת הכפירה לפי רב ששת נחשב גזלן, ובכך נוטלים ממנו את השבועה ומטילים את זה על התובע. אז למה כתוב פה דווקא שבועת הפיקדון? אז מכאן קושיה על רב ששת. תשובה, אמרי, אחא במאי עסקינן, דקאי באגם, דלאו כפירה הוא. ואם מדובר באדם שתבו ממנו, איפה הפיקדון שמסרתי, איפה הבהמה שהפקדתי אצלך, והוא כפר, זה לא נמצא אצלי, אבל על האמת זה נמצא באגם, וייקח לו זמן עד שיביא את זה, אז כדי לדחות את התובע אז הוא אומר אין לי, כל זה כדי להרוויח זמן כדי שיביא אותו מהאגם. הוא לא חשוד, הוא לא נקרא חשוד להשוואה, אלא אם כן הוא ממש נשבע. הכפירה הזאת לא נחשב כפירה, אלא הוא רק רצה להתחמק זמני, להרוויח זמן. דסבר, כלומר מסבירה מה זה להתחמק, דסבר אותו שכפר במקרה שהבהמה רואה באגם, דסבר השתמיתנה לי, אני משתמת, אני כאילו בורח, אני הודף את התובע, עד האזילנה ומייטינה לי, עד שאני אלך לאגם ואני אביא אותו. ויש תקדים לדבר הזה, דהיינו כפירה מטעם ניסיון להרוויח זמן, זה מה שהגמרא תגיד בהמשך. אבל לפני שנתקדם אנחנו נסתכל ברש"י, שלוש רואים מהסוף דקאי באגם, וכי אמר רב ששת כגון דאמרי סעדי, העדים מעידים דכי כפר לי, כשהוא כפר שאמר אין לי את הפיקדון בידי נקד לי, זה היה ממש אצלו בבית, בידיו כביכול. דהיך דאיקה למימר להשתמותי איכן עד דמייתי לי, במקרים שניתן להסביר את הכפירה שלו מטעם השתמותי עד דמייתי לי, לא מפסיל בלא שבועה. ואמרנו יש תקדים להסבר הזה או למציאות הזאת שלא פוסלים בכפירה גרידה. תדע דיאמר אבי לי ברבן הכופר במלווה, מלווה בא ותובע מלווה, איפה הכסף? אתה חייב לי. והוא אומר לא קיבלתי ממך, ומתברר שהוא כן קיבל הלוואה, אז הוא כפר במלווה כשר לעדות. מה שהוא כפר זה רק לדחות את המלווה כדי שהוא יצליח להשיג את הכסף, וזה בשונה לדבר הבא. ואנחנו ממשיכים לדף קובה ועמוד א', מי שכפר במה? בפיקדון פסול עדות. פיקדון הוא אמור להיות אצלו בבית, לא אמור להיות מצב שהפיקדון לא אצלו. זה שונה ממלווה. מלווה, אנחנו אומרים מלווה להוצאה ניתנה, הכסף שהוא קיבל בעבר כבר מצפים מראש הוא לא בנמצא. אומר רש"י בפיקדון פסול לעדות, ומין אלה בריש שניים אוחזים כגון די אמרי סעדי דה איש עת דקפר לי נקד בידי, הוא מפסל ונקד בידי, כלפוקי מקרה שהוא עמד באגם, הוא מפסל אף אגב זה לא השתה בה, גם בלי להישבה הוא נפסל להיות נשבע. דעי בהשתה בה, אם מדובר בשבועה שהוא נשבע בשקר, מה לי מלווה מה לי פיקון, לא היינו מחלקים ביניהם. אנחנו ממשיכים בגמרא, ורמה איפה שבועה קונה. קונה, הכוונה הוא קונה להתחייב באונסין, ואנחנו מדייקים שבועה הוא תקניה, אבל כפירה לא קניה. כפירה גרידה זה לא מחייב אותו באונסין, זה לא הופך אותו להיות דין גזלן כמו שרב ששת רצה לטעון. אז הנה קושיה על, על, רב, על רב ששת מאמירה של אילפה. אילפה שם מהאמוראים הגדולים. הגמרא עונה, אין כאן קושיה רב ששת, הכה נמי דקיימה באדם, שהוא לא נחשב חשוד על שבועות, או לא נחשב, לא מתחייב באונסין בכפירה גרידה, רק בשבועה הוא קונה. כי עוד פעם, כי מדובר דקיימה באגם, והכפירה הזאת בלי שבועה זה רק להרוויח זמן עד שהוא יביא את הבהמה מהשדות. ואיבאי תימה, מהי שבועה קונה שאמר אילפה? כדרב הונא, דיאמר רב הונא מרב, ואני רק מציין מראש שמה שאנחנו לומדים עכשיו רב הונא מרב בהמשך עמוד שאנחנו לא נלמד עכשיו, זה דבר ששנוי במחלוקת. אבל לעת עתה, כדי להסביר את האמירה שבועה קונה, נסביר אותו דרך הדין של רב הונא מרב. ומה הוא אמר? מנה לי בידך, אחד תובע, אתה חייב לי מנה, 100 שקל. והלא אומר, אין לך בידי. והוא כופר. ונשבע. והוא נשבע שאני לא חייב לך. ואחר כך באו עדים שיש לו, שהוא כן חייב. פטור. כי אותו נתבע, נשבע, השבועה שנשבע הנתבע, קונה לגמרי. שנאמר, ולקח בעליו, כלומר הוא לקח שבועה, ולא ישלם, כיוון שקיבלו הבעלים שבועה, מאחר שהתובע קיבל את השבועה, שוב אין משלם ממון. אז זה יכול להיות פירוש לדברי אילפה ששבועה קונה. אבל לענייננו, רק לסכם, אנחנו התייחסנו לדינו של רב ששת, שבכפירה גרידה בלי שבועה, אם לא מדובר בקיימה באגם, הוא נהיה גזלן, דינו כגזלן, ובין היתר זה היה מחייב אותו באונסין. עד כאן שיעורנו להיום.